אנחנו נמצאים בספר מסילת ישרים של הרמח"ל. התחלנו בפעם הקודמת את הפרק הראשון, פרק א', ביאור כלל חובת האדם בעולמו. עסקנו קצת במושגים האלו של עולם הזה, עולם הבא, פרוזדור, טרקלין, מה אנחנו עושים כאן, לאיפה אנחנו חותרים, חובת האדם בעולמו. הרמח"ל משליך למערכה הזאת שניסינו קצת לעיין בה עוד מושג מאוד עקרוני במחשבת ישראל, מאוד עקרוני בספר הזה מסילת ישרים, מושג שנקרא הדבקות בו יתברך. הדבקות בו יתברך זאת השלמות האמיתי. מה זאת דבקות? דבקות בו יתברך. כבר חכמים שואלים את השאלה הזאת, איך אפשר להידבק בריבונו של עולם? אנחנו גם לא כל כך יודעים מי הוא ומה הוא. אנחנו יצורים עם גופניים, ריבונו של עולם רוחני, אינסופי. ודאי שאנחנו מדברים על דבקות, אנחנו מדברים על דבקות ערכית. הערכים שעומדים לנגד עיניו של ריבונו של עולם, שחשובים לו, שמניעים אותו, אם אפשר להתבטא ככה, שהוא מאוד מחשיב אותם, אנחנו יכולים לאמץ ולהיות דבקים באותם ערכים, והדבקות באותם ערכים על ידינו היא בעצם דבקות בריבונו של עולם. מהם הערכים שאנחנו יודעים שריבונו של עולם מאמין בהם? ערך הטוב, ערך החסד, ערך האמת, ערך הצדק, היושר, הגבורה. אנחנו משתמשים בתפילות לא פעם בערכים כאלו ואחרים ביחס לריבונו של עולם, ואותם מסכת ערכים, כשאנחנו מאמצים אותה, כשאנחנו משתדלים להיות נאמנים לה, בעצם אנחנו דבקים בריבונו של עולם, ידבק בדרכיו. זאת אומרת ש... אם הדבקות היא השלמות האישיותית של האדם, וכמו שמצטט פה הרמח"ל לדברי דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, זה דורש מאיתנו לסדר לעצמנו מהם המטרות שלנו בחיים, מה העיקר, מה תפל, מה בראש סדר העדיפויות, ולהציב בראש הרשימה את הדבקות בערכים. לקחת את אותם ערכים שריבונו של עולם מאוד מחשיב אותם, ולומר שההתמסרות אליהם היא מטרת החיים. כי הדבקות באלוקים היא שלמות האדם, בשביל זה האדם נוצר. זה לא כל כך פשוט. כי יש הרבה דברים מסביבנו, בעולם, שנראים לנו גם חשובים מאוד, מטרות מאוד מאוד חשובות, נושאים שנראים לנו מאוד מאוד משמעותיים, ולא פעם אנחנו צריכים לברר מה היחס בין דבקות בהשם, דבקות בערכים, במידות של ריבונו של עולם, לבין דברים אחרים שנראים לנו מאוד מאוד עקרוניים ודחופים וקיומיים ונצרכים פה בחיים. ולכן יש פה צורך בהרבה הרבה הדרכה, כן? הרבה הרבה הדרכה איך למצוא את הדבקות בריבונו של עולם בתוך מסכת החיים המאוד מאוד מורכבת שלנו כאן. ההדרכה הזאת של איך להיות דבק בערכים, גם כשלכאורה אתה לא עוסק בערכים, אלו הן המצוות. המצוות המעשים שתולדתם זה העניין. גם כשאתה לא דבק בערך, אתה בעצם כן דבק בו. על ידי המצוות, על ידי הקפדה, הזהירות, תשומת הלב, אנחנו בעצם כל הזמן בדרכים שונות ומשונות ומגוונות דבקים בערכים. בערכים אלוקיים, בערכים עליונים, גם בעיסוקנו בדברים שהם לכאורה העניינים שלנו. העניינים הפשוטים כאן. זה נכון שצריך להיות מאוד ערני למסר של המצוות, למשמעות של המצוות, לחינוך שהמצוות באות לחנך אותנו, לדעת לאור המצוות, לזהות מה באמת חשוב, מה משמעותי. זה אומר שהמצוות הם דרך חינוכית. הם דרך לחנך אותנו. לחנך אותנו לשים לב לערכים גם במצבים שהערכים לא כל כך פשוטים ולא כל כך ניכרים. וכיוון שהמטרה היא לחנך אותנו, והמטרה של אדם היא להתחנך, לכן אנחנו נראה עבודה, או בלשון הרמח"ל כאן, ניסיונות. ניסיונות, כל מיני מצבים לא פשוטים, שיצרו כאילו התנגשות בין עולם הערכים, דבקות בקדוש ברוך הוא, לבין הצרכים שלנו כאן בעולם, וכאילו נוצר פה איזה מתח, איזושהי בעיה. המצווה אולי היא נוסחה, אולי נפרז את זה עוד מעט, אבל העובדה שיש פה מתח, ויש צורך למצוא פתרון, מכריחה אותנו לסדר מחדש את המחשבות, את הרצונות, את הערכים, את החיים, להתחנך. ובעצם מלאכת החינוך היא מלאכה אינסופית. אנחנו כל הזמן מתחנכים. אנחנו כל הזמן הולכים ומתחנכים על ידי המחויבות לדבקות בהשם, הרצון לדבקות, והעובדה שאנחנו נמצאים מצד שני בעולם, שיש בו גם דברים שהם לא נראים מיד לדבקות, אולי אפילו קצת להפך. כן, כל ענייני העולם הזה הם ניסיונות. ניסיונות שנועדו לבנות אדם בן חיל, אדם שלם, אשר יזכה להידבק בבוראו. כן, אנחנו צריכים לאכול. העולם הזה אומר לנו תאכל, תרעב, בוודאי. העולם הערכי אומר לנו, מה אתה דואג לעצמך? תדאג לאחרים. או אל תהיה כזה אנוכי, כל הזמן לוקח. תאזן קצת את האנוכיות ולקיחה שלך. טוב, אבל העולם הזה אומר לי, אני צריך לאכול. המצוות, לדוגמה, מצוות, הרבה מצוות שקשורות למזון, הרמח"ל ידבר על זה בהמשך, גורמות לנו את הצורך לאזן או לשים לב. איך כשאני אוכל, עדיין לא איבדתי את הרגישות הערכית שלי. כי אני שם לב, אני לא אוכל הכל, לא אוכל בלי לשים לב, בלי להתבונן. מערכת המצוות גורמות לי, גורמת לי, כל המצוות שקשורות לאכילה, לזה שעולם האכילה שלי יהיה עולם קצת יותר ערכי, או נגיד קצת פחות סתמי. יש ברכה לפני האוכל, ברכה בסוף האוכל, עוד הרבה דינים. וככה בכל נושא ונושא, המצוות הן בעצם דרך הזהב, שביל האמצע, איך לתווך בין הרצון שלנו להיות אנשים ערכיים, לבין עובדה שאנחנו כאן. הם עושים דברים שהם לא רק מונעים מעולם הערכים. המצוות מרימות אותנו, מחברות אותנו. הרמח"ל כך התנסח בספר אחר של הודעת תבונות, איך שהמצוות מרימות את האדם, מחברות אותו אל, אל עולם שהוא לא רק פשטני ארצי. זה נקרא לצאת מהפרוזדור ולהיכנס לטרקלין. הרמח"ל מוסיף עוד דבר. כפי השיעור אשר קבע שתצרו וישתדל להידבק בטוב, כן ישיגהו וישמח בו. הרמח"ל חוזר כמה וכמה פעמים על המושג הזה של להידבק בטוב. כותב, אני קרבת אלוקים לי טוב, להתרחק או ללכת אחרי הטוב האמיתי. המצוות כולן חותרות לזה. להיות פחות אנוכי, פחות אגואיסט, פחות קטן. יותר טוב, יותר רחב, יותר כללי, יותר עם רצונות חיוביים כלפי הסביבה, עם אישיות פנימית, נפשית, יותר עדינה, פחות תאוותנית, פחות חומרית, פחות מקנית, פחות תחרותית, פחות חומרנית. וכשאדם הוא כזה, אומר הרמח"ל, הוא ישמח, ישמח בו. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זאת אומרת, שיש איזו שמחה מיוחדת כשאדם חי את החיים שמתאימים לו, שנכונים לו. את החיים שהם מאוזנים, בין הצורך הקיומי שלו לבין זה שיש בתוך האדם נטייה ערכית חזקה, נטייה למשמעות, נטייה לדבקות מהשם. הצורך לאזן נמצא בתוכנו כל הזמן, וככל שאנחנו מצליחים לאזן, יש שמחה. שמחה זה לאו דווקא שאדם מתפרץ וכולו חגיגות. שמחה זה איזשהו סיפוק, איזשהו איזון נפשי פנימי, איזשהם חיים שיש להם נכונות, אמת, בריאות מסוימת, שלווה, רוגע, משהו שהוא יפה, חיים יפים. במובן הזה, העולם נברא לשימוש האדם. כל החיים שסביבנו באים לגרום לנו, לעזור לנו, לעצב את זהותנו, את אישיותנו. את אותו איזון שאנחנו צריכים לבנות. אגב, המהר"ל מפראג, כמה וכמה פעמים כשרוצה להגיד מאוזן, הוא משתמש בביטוי ישר. זה הספר שלנו, מסילת ישרים. האדם מצד אחד נמשך אחר העולם, מצד שני יש את בוראו. הוא צריך להידבק בבוראו. איך אני פה בעולם ואני רוצה להידבק בבוראו? סוד המצוות הם השתמשות נכונה בעולם. אני פה בעולם, אני לא אברח מפה. אבל תפענח נכון את המפגש שלך עם המציאות. המפגש עם העולם בא לגרום לך לגדול. תשתמש בעולם לסיוע בשביל מה? בשביל להתעלות. כל ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים כאן, כל המפגשים שלנו עם המציאות, הם עוז באים לעזור לנו, משמשים אותנו, בשביל לברר לעצמנו בעוד נושא ובעוד נושא, מה חשוב לנו, מה הערכים שלנו, מה האיזון הפנימי שלנו, מה קורה לנו, איזה נפש הולכת וצומחת. היחס אל המציאות, הוא יחס של, טוב, אתם באתם כולם לעזרתי. עולם כזה, שהאדם נעזר בו על ידו להתקדם, הרמח"ל אומר עוד יותר. העולם בעצם מקבל משמעות. העולם מתעלה על ידך. אם אתה השתמשת בהתמודדות במציאות כדי לבנות האישיות שלך, אז אותה התמודדות, אותה סיטואציה, קיבלה את ערכה, קיבלה את יעודה, את המשמעות שלה. זה אומר שהאדם יכול להעלות את המציאות. זה מושג עליון, מושג בעולם הסוד, מושג בעולם הקבלה, הרמח"ל היה מקובל גדול, ואנחנו קצת תואמים את המושג הזה. האדם יכול להעלות את העולם. כן? איך אפשר להעלות? עילוי גדול, כן, לעולם, כשהוא משמש את האדם השלם. אם על ידי המפגש עם המציאות הייתי צריך לברר יותר מי אני, מה אני רוצה, מה חשוב לי, דרך ההתמודדות, דרך הסיטואציה לא פשוטה, יוצא שהמפגש עם העולם בנה אותי, אז מצוין, אז העולם בעצם שותף לאיזושהי בנייה, לאיזושהי התקדמות. יכול להיות שנפגשתי עם דומם, עם צומח, עם חי. יכול להיות שנפגשתי עם רגשות, עם יצרים, עם חברים, עם אירועים. עם המפגשים האלו, כולל הקשים שביניהם, והלא פשוטים, הולידו בי הבנה יותר טובה מי אני, התמודדות יותר טובה לברר את רצונותיי, בניין יותר טוב של האישיות, יצא ברכה מכולם. הם כולם הפכו להיות שותפים. חז"ל מתארים את זה בשפה ציורית, בדרכם שלהם, איך בעצם כל הטבע רוצה להיות שותף. אפילו הדומם, אפילו האבנים, רבו ביניהן, אומר המדרש, מי תהיה האבן שעליה יניח יעקב אבינו את ראשו? כן, יעקב אבינו הולך לישון בשדה, הוא בורח מאימת עשיו, וכשהוא הולך לישון בשדה ורוצה להניח באיזשהו מקום את ראשו, צריך להבין מה זה ראשו של יעקב. ראשו של יעקב זה לא רק הגולגולת במובן האנטומי, ראשו זה השאיפות של יעקב, זה המחשבות, זה הראש שלו. והראש הזה של יעקב, המטרות של יעקב, האישיות של יעקב, הראש הזה מניח את עצמו על אבן. אומרת, יש איזה אבן שיכולה להיות שותפה בזה שהיא מהוות איזה מציאות יציבה פה בעולם, משהו ביציבות של האבן, עוזר ליעקב להניח את מחשבותיו במנוחה. יש משהו בעולם, אפילו הדומם, שעוזר לנו לסדר לעצמנו את המחשבות. יש לפעמים רעיונות מאוד יפים, אבל אחר כך אתה צריך לבוא אל המציאות הדוממת, הנוקשת קצת, שנקראת אבן, ולברר איך הערכים האלו באים לידי ביטוי, ואז זה גורם לבירור מחודש של הערכים, ולדיונים סביב הערכים, ויוצא שהאבן הזאת, המציאות, הנוקשה, היציבה, הסטטית, גרמה לך, למחשבות שלך, לראש שלך, איזושהי דינמיקה, איזושהי התפתחות. אנחנו רואים שיעקב מניח את ראשו על האבן, וחולם חלום על סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. משהו במפגש בין הראש שלו לאבן, הוליד את סוגיית הסולם, הארץ והשמיים. איך מחברים? זאת התפתחות. והאבנים רבות ביניהם. כביכול, הטבע כולו רוצה להשתתף. כי כל מפגש שלנו עם הטבע, אם נראה אותו נכון, הוא יכול לבנות בנו משהו, והנה הטבע נעשה שותף. העולם נברא לשימוש האדם. במבט יותר רחב, אומר הרמח"ל, יש לך האדם אחריות על העולם. רמח"ל מצטט את המדרש שבו הקדוש ברוך הוא מוליך את אדם הראשון בתוך שבילי הגן, גן עדן, ואומר לו, תראה כמה מעשיי נעים ומשובחים, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אנחנו באים לעולם ויכולים להיעזר בעולם שסביבנו, אבל אם חלילה לא נפענח נכון את סוד העולם, במקום להבין שהעולם בא לבנות את האישיות, תחשוב שהעולם הוא בא רק בשביל לקחת ולצרוך, וכמה שיותר, והאישיות שלנו לא תיבנה, אז גם אנחנו החמצנו את יהודנו, אבל גם העולם החמיץ את יהודו. גם העולם עכשיו, בשביל מה הוא כאן? סתם כדי שניקח אותו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איזה עילוי יש לעולם. אפשר לשמח את המציאות כשהאדם משתמש בה לבנות את זהותו, לבנות אישיותו. מסקר המחל כללו של דבר, סיכום, כן, מצבו בעולם הזה של האדם הוא אמצעי. אמצעי לבניין האישיות. בסוף האישיות תלך ותצמח. עולם הבא, יש דבר כזה אישיות שנשארת. גם שתיפרד מהגוף, וכולנו ניפרד מהגוף מתישהו, האישיות שלנו תישאר. הדברים היפים שבנינו, הרצונות הכנים, המידות הישרות, הערכים, הטוב, כל ההתמודדויות, כל התמודדות קטנה קטנה, המון 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 התמודדות, כולם בנו משהו. כל פעם טיפה. אבל כל זה לאט לאט מצטבר, והמכלול הזה זה העולם הבא. לכן, חז"ל מדמים את מערכת היחסים בין עולם הזה לעולם הבא, אומר הרמח"ל, למי שטרח בערב שבת, שיוכל בשבת, המשל הזה הוא ידוע, ואולי להתעכב על משל אחר, שקצת פחות ידוע שהרמח"ל מצטט כאן, מדרש קהלת רבה. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. ננסה טיפה לעיין במשל הזה. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. נדמיין לעצמנו איזה כפר של אנשים שגרים באמצע יבשת. ומעולם מעולם לא שמעו שיש דבר כזה ים. יבשת ענקית, מסביבם, מימינם ומשמאלם אומרים רק חול. אף אחד מהם מעולם לא ראה ים, לא קיבל תמונה של ים, לא שמע על הדבר הזה שיש ים. ויום אחד מבני הכפר לוקח קרשים ובונה סתירה. עומל קשה, עובד, מסמרים, מנסר, בונה סירה. אנשים סביבו מסתכלים עליו ואומרים לו, תגיד, אתה עושה דבר משהו לא הגיוני, מה עושים עם זה? בשביל מה זה טוב? אי אפשר לזוז פה עם הדבר הזה בתוך החול, בתוך היבשה פה, זה לא... בשביל מה זה טוב? זה לא עם גלגלים, זה לא זז, זה סתם, מה זה? זה בזבוז זמן. זה לא יעיל, זה לא ריאלי. אבל ביום שכל תושבי הכפר יגיעו אל איזשהו נהר, ביום שהם יגיעו לשפת הים, אותו אדם ישלוף לרגע את הסירה, והוא ייכנס לתוכה, והוא יוכל לשוט במים, והם יישארו על היבשה. הם יסתכלו אחורה ויגידו, הוא בנה לעצמו תנאים, מבנה, תשתית שמאפשרת לו להשתלב פה במרחב שלא ידענו על קיומו. יש איזה מרחב אנושי שנמצא בתוכנו, שאנחנו יכולים להתנכר אליו ולעצום עיניים ולא להכיר בקיומו, אבל הוא נמצא בתוכנו. יש בתוכנו ים, יש בתוכנו מרחבים אדירים של ערכים, של מידות, של אמונה, ערכים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר רק מה שנראה כאן כקיומיות פשוטה בעולם הזה. העולם, הים מבטא את המרחבים שהם הרבה יותר גדולים. אפשר לעסוק רק בקיום כאן בעולם, ואפשר להבין שתוך כדי העיסוק בקיום שלנו כאן, אנחנו צריכים לבנות איזו סירה, איזו אישיות, שתוכל לצלוח, שתוכל למצוא את כל האוצרות שתמונים בנו, כל הרצונות, כל השאיפות והחלומות, לבנות כלים, לבנות תשתיות, תנאים, שיאפשרו לנו בכלל להיפגש או לממש את אותו ים אדיר שריבונו של עולם שתל וזרע בקרבנו. עולם הזה דומה ליבשה שהיא מטעה. היא מטעה כי היא מסתירה בפניך מרחבים גדולים. אתה לא נפגש עם המכלול. זה עולם הזה, זה, המון פרטים, המון עניינים. אבל מי אני, מי הוא האדם? לא אומרים לך במפורש. למה אתה מסוגל? לא אומרים לך במפורש. אבל אם תבנה את הסירה, תבנה את הכלי, תרגיל את עצמך ליצור את אותן התמודדויות, שהן נראות זרות לעולם הזה, שהן נראות קצת שונות, שהן אומרות, יש משהו אחר. וההתמודדויות האלו יוצרות לאט את אותה אונייה שיכולה להפליג בלב ים ולהוביל את האדם למקומות מאוד מאוד רחוקים, מאוד עליונים, מאוד רחבים. אשרי מי שבונה לעצמו סירה, שהוא יוכל לשוט בה ולא לטבוע. סירה שמבטאת השתלבות. השתלבות בחיים רחבים וערכיים בחיי העולם הבא. זה אומר שהפוטנציאל האישיותי שלנו הוא עצום. האדם יש בו נשמה חשובה ועליונה גדולה יותר מן המלאכים. נשמה כל כך גדולה, ים אדיר שנמצא בתוכנו, שרוצה ומבקש לצאת לפועל, להתבטא על ידי אותה סירה, אותה אונייה, אותן מצוות, אותו עמל שיוביל אותנו אל מרחב הים. אפשר לבוא אל האישיות ולדבר איתה רק בשפת היומיום הקטן, רק בשפת החיים הפשוטים. אבל זאת התאכזרות לאישיות. זאת התעלמות ממה שנמצא בה, מהפוטנציאל האנושי שלנו. גם כאן משתמש הרמח"ל במשל מדברי חז"ל על נישואים לא כל כך מוצלחים בין נסיכה לבין איזה איש פשוט ועירוני. האיש הפשוט העירוני מביא לנסיכה כל מיני דברים. הנסיכה אף פעם לא מרוצה. כי הקריטריונים של האחרים לגמרי, והעולם המושגים של הזר ואחר ושונה. כי באה מן העליונים. אין הנשמה אוהבת את הסתמיות של החיים. היא מחפשת משמעות, היא מחפשת תוכן, רוחב, ערכים. ודאי לא ברא הקדוש ברוך הוא את הנשמה, רק בשביל להיות פה בעולם עצובה. ולכן, אדם שרוצה לעשות חסד עם נשמתו, עם אישיותו, לא ישאיר אותה כזאת, כמו בת המלך הזאת, האומללה, אלא ייתן לה, ייתן לה את שלה, ייתן לה את מה שהיא צריכה. זה מעניין, פעם ראיתי רש"י יפה, מסכת שבת, חז"ל מביאים רשימה של מצוות חשובות מאוד, מצוות שהם, אין להם שיעור. כן. למשל, מצוות גמילות חסדים. והגמרא במסכת שבת אומרת שבעצם כל המצוות כולן, כולם בסוף הם סוג של גמילות חסדים. מה זאת אומרת שכל המצוות כולן הן מצוות של גמילות חסדים? שואל רש"י, הרי כשאני מתפלל, איזה גמילות חסדים? אני לא עוזר לאף אחד עכשיו. ורש"י אומר דבר מדהים. כשאתה מתפלל למשל, אתה עושה חסד עם הנשמה שלך. הביטוי הזה של רש"י הוא עצום. כשאתה מתמודד ועושה מעשים טובים ועובד על האישיות שלך, אתה עושה חסד איתה. חסד עם נשמתך. חסד עם הים שבתוכך. אל תייבש אותו. צא מהיבשה. לפי זה השבח הגדול של ההתמודדות הוא ברכה גדולה לנפש, לבת המלך. למשל, צורת החשיבה. צורת חשיבה של עירוני, של אדם פשוט, אזרח מן השורה, היא לגמור את היום. בארמון המלך עוסקים גם באסטרטגיה לשנים הבאות ומה טובת העם ומה קורה בעולם. זה ראש אחר. כל זה משל לעובדה שאפשר לחיות עם ראש קטן ואפשר לנסות לחיות חיים שיש בהם משהו מן הגודל. ואם האדם לא נותן לגודל שבו להתבטא, הוא חומס מנפשו, מעצמו, את אותה מלכות, את אותה גדלות שהוא היה יכול להגיע אליה. נכון שההתמודדויות הן קטנות, אומר הרמח"ל, אבל הרבה 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 התמודדויות, הרבה הרבה פרטים הולכים ומצטרפים, והדקדוק בענייני המצוות הוא כמו דקדוק שמדקדקים שוקלי הזהב והפנינים. המון המון התמודדויות קטנות, ולאט לאט לאט הולכת ונוצרת אישיות גדולה. לא ביום אחד, לא בבת אחת. הרבה הרבה פרטים קטנים. זה השיטה של העולם הזה. הרבה זוויות, הרבה עניינים, ולאט לאט האישיות הגדולה, רצונות, שינוי תורת החשיבה, שינוי הראש הולך ונוצר בתהליך מתמשך. על ידי הניסיונות של העולם, על ידי המפגשים והחיכוכים, על ידי ההשתמשות הנכונה במה שיש פה, אנחנו יכולים לאט לאט להוליד בנו, הרמח"ל משתמש בביטוי של הולדה, שלמות אישיותית שהיא עניינה דבקות בהשם, עד כדי כך שכשאדם הולך ומממש את שלמותו הנשמתית, הוא נמשך אחרי בוראו כברזל אחר אבן השואבת, מגנט. ולכן כל מה שאדם יכול לזהות כמה שיעזור לו להתחנך, ירדוף אחריו ויוחז בו. ומה שמונע מאיתנו להיות אנשים ערכיים וגדולים ודבקים, יברח ממנו כברוח מפני האש. הקדמה לכל המשך הספר, פרק מבוא, שניסינו ממש בתמצית לגעת בו, פרק שבא להציב את ה... אחריות הגדולה של האדם על נשמתו, וזה בדיוק המבוא והשאר למידת הזהירות, שהיא המידה הראשונה, הנושא הראשון שיעסוק בו הרמח"ל. מידת הזהירות כולה תעסוק בראש ובראשונה בזה, באחריות, בזהירות, בערנות המאוד גבוהה שצריכה להיות לנו על נשמתנו, על נפשנו. כמה אנחנו צריכים לשמור עליה, להגן עליה, לפתח אותה, לתת לה את שלה לבת המלך הזאת הנפלאה שחיה בנו. בהצלחה לכולם.